השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו מתחילים את דף ה-ו במציע, מתחילים את פרק הסוחרת האומנין, ולפני שנתחיל הודעה חשובה, ברוך השם בדפים האחרונים נוספו סרטונים לשיעורים, בסרטון יש תרשים שמלווה את השיעור, עם הדגשה במהלך השיעור על התרשים לפי מה שנאמר בשיעור, התרשימים הם פרי צירתו ועדיבותו של אלי כהן מירושלים, אנחנו מודים לו על זה מאוד, אני חושב שהתרשימים מאוד יכולים לעזור, את התרשימים אפשר לראות באתר sinai.org.il. ונתחיל, המשנה אומרת ככה, סוחר את האומנין והטעו זה את זה, אין להם זה על זה, אלא תרעומת. הגמרא תביא שני הסברים למשפט הזה, הטעו זה את זה, מה מדובר כאן? הסבר ראשון, לפי הפשט של המילה הטעו, הכוונה היא טעות. ואז משמע שפועלים הטעו זה את זה. אז הגמרא תכניס לעניין הזה שליח, כלומר מעביד שלח שליח, לזכור לפועלים, והשליח הטעה את הפועלים במחיר שהמעביד מוכן לשלם. זה הסבר ראשון. הסבר שני, שהוא מתחיל בשורה 11 בעמוד ב', שבכלל לא מדובר פה על טעות, אלא על חזרה, כלומר, בלי שליח באמצע, מעביד שכר פועלים, ואחד מהצדדים רוצה לחזור בו באמצע או לפני התחלת העבודה, את זה נראה בהמשך. אז אנחנו מתחילים בהסבר הראשון, מעביד שלח שליח, והשליח הטעה את הפועלים. הטעות יכולה להיות לשני כיוונים, או שהוא אמר להם מחיר זול יותר, כלומר, בעל הבית אמר ב-4 והוא אמר ב-3, או להפך, בעל הבית אמר ב-3 והוא אמר ב-4. עכשיו אנחנו מחפשים מקרה שאין להם זה על זה אלא תרעומת, כלומר מצד אחד אין להם תביעה ממונית, מצד שני יש להם תביעה רק של תרעומת. כלומר יכולות להיות שלוש אפשרויות, או שאין תביעה בכלל, או שיש תביעה ממונית, ואנחנו מחפשים את המצב האמצעי שיש תביעה אבל רק של תרעומת. אז כאמור יש שתי אפשרויות, או שבעל הבית אמר 4 ושליח 3, או שבעל הבית 3 ושליח 4. נתחיל בדבר השני, בעל הבית אמר 3, השליח אמר 4. עכשיו, מה בדיוק השליח אמר להם? אם הוא אמר להם, שכרכם עליי, אז יש להם עליו תביעה ממונית. הוא צריך לשלם להם 4. הגמרא מביאה ברייתא להוכיח את זה, שאם אדם שכר פועלים ובטעות שם אותם בשדה של מישהו אחר, הוא עדיין צריך לשלם להם. אחרי זה הוא יכול לנסות לתבוע את המישהו אחר שישלם לו משהו נהנה. אותו דבר פה, השליח הטעה אותם, אומר שזה עליו, הוא צריך לשלם להם. אחרי זה הוא יכול לתבוע את בעל הבית, את מה שבעל הבית נהנה, וזה ילך לפי מה שבדרך כלל אנשים סוחרים פועלים כאלה בשוק. אז זה אם השליח אמר שזה עליו. אם השליח אמר שזה על בעל הבית, אז פה מסבירים הראשונים, הרי השליח שינה, אז הוא בעצם בזה ביטל את השליחות, כך אומר הריף. אז יוצא שיש פה פועלים שפעלו בשדה של בעל הבית, בלי שבעל הבית אמר להם, אבל כמו שראינו בברייתא לפני רגע, עדיין בעל הבית צריך לשלם להם את מה שהוא נהנה. מה הוא נהנה? צריך לבדוק בשוק כמה בדרך כלל פועלים כאלה מקבלים, עם 3-3, עם 4-4. אז למה שלפועלים יהיה תרעומת? הרי מלא הם יקבלו את מה שפועלים כאלה מקבלים בשוק. ואם זה 3 זה 3, והם לא היו מצליחים להשיג עבודה ב-4, אז למה יש להם תרעומת? אז פה נראה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שיש כאלה שסוחרים ב-3 ויש ב-4, הפועלים האלה יקבלו 3 כי הם לא יכולים להוכיח שהם היו משיגים ב-4, אבל יש להם תרומת, כי הם טוענים שהם היו יכולים להשיג ב-4. אפשרות אחרת, באמת כולם סוחרים ב-3, אבל הם לא פועלים רגילים, הם בעלי בתים בעצמם, ואנשים כאלה מזכירים את עצמם רק ב-4. אפשרות שלישית, הם פועלים רגילים, אבל הם עשו עבודה יוצאת דופן, עבודה לא רגילה. ועל עבודה כזאת בדרך כלל לוקחים 4, אבל אי אפשר להוכיח אותה. למשל, שמחפרו תעלה, ואת התעלה כבר מילאו מים, אי אפשר להוכיח את זה, לכן הם יקבלו 3, אבל יהיה להם תרעומת. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו, שיש להם תרעומת, כי בעל הבית אמר 3 והשליח אמר 4, זה אפילו שהם אמרו אנחנו נזכרים כמו שאמר בעל הבית. כי במשפט הזה הם לא מתכוונים שהם עם בעל הבית אפילו אם אמר פחות, אלא רק אם הוא אמר יותר, הם רק מתכוונים לטובתם. אז זה היה אפשרות ראשונה, שהשליח ייקר. עכשיו אפשרות שנייה, שהשליח הוזיל, בעל הבית אמר ב-4 והשליח אמר 3. פה הגמרא אומרת למה שיהיה להם אפילו תרומת, הרי הם שמעו 3 והם הסכימו, אז למה שיהיה תרומת? אומרת הגמרא, יש להם תרומת משום אל תמנע טוב מבעליו. הם יוכלו להשיג 4, יש להם תרעומת על השליח. עכשיו אנחנו נקפוץ 12 שורות לפני סוף העמוד, שואלת הגמרא, מה יקרה אם במקרה כזה שבעל הבית אמר 4 והשליח אמר 3, אם הם אמרו אנחנו נזכרים לו כמו שאמר בעל הבית. האם אז הם התכוונו באמת דווקא למה שבעל הבית אמר, ואז אולי בעל הבית חייב להביא להם ארבע, או שכשהם אמרו את זה הם רק התכוונו, אנחנו סומכים עליך, השליח, שאתה אומר את מה שבעל הבית אמר, ואז הם התכוונו למה שהשליח אמר, ולא למה שבעל הבית אמר. הגמרא מנסה להביא לזה תשמה, אישה אמרה לשליח, לך לבעלי ותהיה שליח הולכה של הבעל בשביל להביא לי גט. השליח הלך לבעל ואומר לו, אשתך מינתה אותי שליח קבלה. והבעל נתן לו את הגט ואומר, הילך כמו שהיא אמרה. עכשיו עוד פעם פה צריך לשאול, האם הוא התכוון למה שהאישה באמת אמרה, או שהוא מתכוון למה שהשליח אמר והוא מניח שזה מה שהאישה אמרה. עכשיו אם הוא התכוון למה שהאישה אמרה, אז השליח הוא שליח הולכה, וכשהגט יגיע לידה היא תהיה מגורשת. אם הוא התכוון למה שהשליח אמר שהוא שליח קבלה, הרי האישה לא מינתה אותו שליח קבלה. ואז, והיא גם לא תהיה מגורשת כשזה יגיע לאישה, כי אף אחד לא מינה אותו לשליח הולכה. אז בעצם לא תהיה מגורשת בכלל. ובאמת מה הדין בברייתא? שהיא לא מגורשת בכלל. כלומר, על מי הבעל סמך? על דברי השליח. אז אם נחזור אלינו, על מי הפועלים סמכו? על דברי השליח. דוחה רבשי, לא. יכול להיות ששם באמת הבעל סמך על דברי האישה. ואז כוונתו היא שהשליח היא השליח הולכה. אז למה היא לא מגורשת אפילו כשזה מגיע לידה? כי השליח עצמו סילק עצמו מהשליחות. כי הרי השליח עצמו אמר שהוא שליח קבלה. אז השליח לא הסכים להיות שליח הולכה, ולכן לא היה פה שום שליחות, ולכן היא לא מגורשת אפילו שזה הגיע לידה. נסכם את החלק הזה. אמרנו מה זה את עוזה את זה? השליח הטעה את הפועלים, או שהוא הטעה אותם מ-4 ל-3 ויש להם תרעומת בגלל אל תמנע טוב מבעליו, או שהוא הטעה אותם מ-3 ל-4 והוא אמר להם שכרכם על בעל הבית, ומצב כזה שאי אפשר בדיוק לדעת כמה פועלים כאלו אמורים להרוויח. אנחנו בשורה 11 בעמוד ב', אנחנו עוברים להסבר חדש לגמרי במשנה. המשפט במשנה היה, הסוחר את האומנים והטעו את זה את זה, אין להם זה על זה אלא תרעומת. מה זה הטעו? אז בפירוש הראשון אמרנו, שהטעו זה מלשון טעות. ואז נאלצנו להכניס פה גם שליח לתמונה, שבעל הבית שלח שליח, והשליח הטעה את הפועלים. עכשיו אנחנו מסבירים משהו אחר. הטעו זה מלשון חזרו. למה זה עוזר לנו? כי אז יותר מובן, הטעו זה את זה. אין פה שליח בתמונה. הפועלים הטעו את בעל הבית, או שבעל הבית הטעה את הפועלים, כלומר חזרו בהם. זה גם עוזר לנו כי המשך המשנה ברור שהיא מדברת על חזרה, ולא על טעות. וגם יש ברייתא שככה באמת מסבירה את המשנה. אז עכשיו אנחנו נראה את הברייתא, ותוך כדי גם יהיו קטעים קטנים מהמשנה. אז הברייתא אומרת לנו, אם צד אחד חוזר בו, מה הדין? הגורמים שצריך להתייחס אליהם הם הגורמים הבאים. קודם כל, מי חזר בו? האם בעל הבית או הפועלים? דבר שני, מתי הוא חזר בו? לפני שהתחילו את העבודה או אחרי שהתחילו את העבודה? האם הפועלים האלה הם שכירים או קבלנים? האם זה דבר העבד? כלומר, שאם לא יעשו את זה, בעל הבית יפסיד ולא יוכל להשלים את זה? והאם הם ראו את השדה לפני, שזה נסביר כשנגיע. אז נתחיל את הברייתא. קודם כל, אם חזרו בהם לפני תחילת העבודה, לא משנה מי חזר בו, בהנחה שזה לא דבר העבד, אין להם זה על זה אלא תרומת. זכות הפועלים וזכות בעל הבית לחזור בהם לפני העבודה, אבל יש תרומת. אם חזרו בהם אחרי שהתחילו לעבוד, אז כבר זה יותר מסתבך. ופה צריך לחלק בין שכירים לקבלנים. ברייתא קודם כל מפרטת שכירים. שכירים זה אומר שהם פועלים לפי זמן, לא לפי תוצאות ועבודה בשטח, ולכן ההחזר, הפיצוי לסחירים, הוא גם כעניין של זמן. אז אם בעל הבית שכר סחירים והם הגיעו, ובגלל בעל הבית בסוף הם לא יכולים לעבוד, למשל שחמרים באו לשדה וראו שאין מה לסחוב בסוף, או שפועלים באו לשדה והשדה רטובה ואי אפשר לעבוד, אז בעל הבית צריך לפצות אותם על היום עבודה הזה, הוא נותן להם שכר כפועל בטל. רב חייא, הדוד של רב וגם רבה, 8 שורות לפני סוף העמוד, אומרים שכל זה אם הפועלים לא באו בלילה לפני לראות את השדה. אבל אם הם באו לפני וראו את השדה, אז אם הם לא שמו לב שהיא רטובה, זה אשמתם. ואפילו אם היא לא הייתה רטובה ורק בלילה ירד גשם והרס, זה עדיין עליהם. כי ברגע שהם ראו, זה כביכול שהם אמרו, אנחנו רואים, אנחנו מקבלים על עצמנו לעבוד פה, למרות שהם יודעים שיכול להיות שירד גשם, לכן זה באחריותם. בשורה השלישית בעין זין עמוד א', הגמרא מביאה דין מאוד דומה של רב, והאדם שכר פועלים בשביל להשקות לו את השדה, והם באו בבוקר וראו שהיה גשם בלילה, והגשם כבר השקע את השדה, אז לא צריך אותם. אז אותו רעיון, לפי הפירוש אחד של תוספות, שמדובר שם שהפועלים באו בלילה לפני לבדוק את השדה, אז זה שם את זה באחריותם, ובעל הבית לא צריך לפצות אותם כפועלים בטילים. אמנם אם לא גשם בא אלא נהר בא, שזה משהו שהפועלים לא יכולים לצפות, רק בעל הבית יכול לחשוב שזה יקרה, אז הוא כן צריך לפצות אותם. בכל אופן, נחזור לענייננו, במקרה רגיל שהם לא באו בלילה לפני, שכירים בעל הבית צריך לפצות אותם כפועלים בטילים. מה קורה אם הם חזרו בהם? על זה הגמרא לא מדברת. אז זה סחירים. מה הפיצוי לקבלנים? קבלנים זה לפי עבודה. אז אם הם עבדו חצי, הם מקבלים חצי. וזה לא משנה אם הם חזרו בהם או שבעל הבית חזר בו. תמיד מקבלים לפי מה שהם עבדו. אבל אומר רבי דוסה, עדיין יהיה הבדל מי חזר בו, באיזה מקרה, נניח המעביד שכר אותם בבוקר לעבודה ששווה 8 דינרים, והם עשו חצי, אז הם אמורים לקבל 4 דינרים. אבל באמצע היום הזה המחיר של העבודה הזאת עלה, ועכשיו אנשים שוכרים פועלים לעבודה הזאת ב-12 דינרים. אז אם בעל הבית חזר בו, ברור שהוא עדיין צריך להביא להם 4 דינרים. אבל אם הם חזרו בהם, אז יוצא שהם בעצם פוגעים בבעל הבית, כי עכשיו בשביל להשלים את העבודה, במקום לשלם על חצי עבודה 4 דינרים, הוא יצטרך למצוא פועלים חדשים, ולהם הוא ייתן 6 דינרים. לכן אומר רבי דוסה, הוא ייתן לפועלים החדשים 6 דינרים, ולפועלים הראשונים שחזרו בהם הוא באמת ייתן רק 2 דינרים. וכך בעל הבית לא מוציא יותר ממה שהוא סיכם להוציא בהתחלה, שזה 8 דינרים. תנא קמא של הברייתא אומר לו, אפילו שהפועלים חזרו בהם, זכותם לחזור בהם, וזה לא אומר שידם על התחתונה, והוא עדיין צריך לתת להם 4 דינרים. המשנה שלנו היא דווקא בעניין הזה כמו רבי דוסה, שזה שחוזר בו ידו על התחתונה. במשנה שלנו יש גם דוגמה לאם בעל הבית חוזר בו שגם כן ידו על התחתונה ולמה נפקא מינה, אם השכר של הפועלים ירד באמצע היום. אז בעל הבית חוזר בו, הוא בטח רוצה לזכור פועלים חדשים במחיר זול יותר, נניח שזה ירד מ-8 ל-4, אומרת המשנה ידו על התחתונה. הוא לא יכול לזכור פועלים חדשים ב-2, לשלם לפועלים הראשונים רק 4, ואז הוא הרוויח 2 דינרים, לא. הוא ייתן לפועלים הראשונים 6 דינרים, פועלים חדשים 2 דינרים, וסך הכל הוא עדיין שילם 8 דינרים כי ידו על התחתונה. עכשיו כל זה שמקבלים חצי לפי מה שהם עבדו, זה כשזה לא דבר העבד. אבל אם הפועלים חוזרים בהם ולמעסיק זה דבר העבד, המשנה מביאה דוגמאות. אם אני סוחר תזמורת לליל חתונה והתזמורת חוזרת בה באמצע החתונה, אני לא יוכל למצוא עכשיו תזמורת חדשה לחצי חתונה. זה ברור שזה דבר העבד. אז לא רק שהבעל הבית לא צריך לשלם להם חצי על מה שהם עשו, אלא הוא יכול לעשות עליהם טריק. אפשרות אחת זה להטעות אותם, כלומר להגיד להם, אתם לא רוצים ב-1,000 שקל, קחו 6,000 שקל, רק תישארו ותעשו את החתונה הזאת, והוא בעצם משקר להם, כי בסוף הוא לא ישלם להם את ה-6,000, הוא ישלם להם את מה שסיכמו בהתחלה. אפשרות אחרת, זה סוחר עליהם. כלומר, לשכנע מישהו אחר מהר לבוא, אפילו במחיר מופרז, רק בשביל שמישהו יעשה את העבודה הזאת, ואז אחרי זה הוא יתבע את הראשונים על המחיר שהוא היה צריך לשלם לשניים. זה בדבר העבד. אז נסכם את הקטע הזה. אם חזרו בהם לפני, יש רק תרעומת, אלא אם כן זה דבר העבד. אם חזרו בהם אחרי שהתחילו לעבוד, אז אם בעל הבית חזר בו מסחירים, אז הוא צריך לשלם להם כפועל בטל. בקבלנים, לא משנה מי חזר, משלמים על מה שהם עשו, ויש מחלוקת בין תנא קמא לרבי דוסה, האם מי שחוזר בו ידוע לתחתונה או שלא.